רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכולם, מכוניות פתוחות, חלק שני, מיד.
הדמוקרטים הוא הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה תמצאו בדמוקרטים? הנה דוגמה. ידעתם שאנחנו אלופי העולם בחקיקה פרטית? כן, הצעות חוק הפכו מזמן להצהרות חוק, או אם תרצו, הצעות צחוק. תוסיפו לכך כלי פיקוח חלשים, ועדות כנסת שאינן פועלות בסינרגיה עם משרדי הממשלה, חוסר שימוש מספק בשעת שאלות במליאה, וחברי כנסת שמתרוצצים בין ועדה לוועדה בלי שום אפשרות להעמיק בתוכן מקצועי, והנה קיבלנו אמון נמוך, נמוך מאוד אפילו של הציבור, ומי שיושב במוסד הכל כך חשוב במדינה הדמוקרטית. רק 30% מהציבור היהודי מביעים אמון בכנסת. כיצד מחסירים את כבודה האבוד של הכנסת? לדוקטור חן פרידברג, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה, הפתרונות. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם ובאתר המכון idi.org.il תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
ברוכים הבאים לעושים רכב. שבוע שעבר היה לנו החלק הראשון של פרק המכוניות הפתוחות. דיברנו על ההגדרות, על מה זה טרגה ומה זה רודסטר, דיברנו על האבולוציה של כלי הרכב הפתוחים, דיברנו על דוגמאות לכל מיני כלי רכב פתוחים טובים ומעניינים, כולל מכונית ישראלית אחת פתוחה ומגניבה. ועכשיו, מכוניות פתוחות, חלק שני. בוא נגיד שאתם רוצים לשלב שתי אהבות. אתם מאוד אוהבים לנסוע בשטח, ואתם מאוד אוהבים לפתוח את הגג ולנסוע ככה או נטורל באוויר הפתוח שהשיער יתנופף. אבל אם תבקרו באולמות התצוגה, תמצאו שיש כלי רכב בודדים שמציעים את השילוב הזה של יכולת שטח עם גג נפתח. בוא נראה, יש את הריינג' רובר איבוק קבריו. ריינג' רובר, רכב של לנד רובר ש... תמיד מבטיח יכולות שטח מטורפות, אבל האיבוק הוא לא בדיוק רכב שטח קיצוני, והקבריו בטח שלא. קיצור, זה לא ממש רכב שטח, למרות שהוא עם גג נפתח. האופציה השנייה היא ג'יפ רנגלר, זה שבחנו כאן לא מזמן, שהוא כבר עם יכולת שטח אמיתית ממש, אבל פתוח, אפשר להסיר את הגג, אפשר רק מקדימה בכמה חלקים, צריך עזרה של אנשים, אי אפשר להשאיר אותו פתוח, להשאיר אותו סגור. בקיצור, הגג נפתח שם הוא כל כך מסורבל, שקשה להגיד שזה רכב שטח עם גג פתוח. עוד אופציה שיכולה לעלות על הדעת, זה קרוס אוברים פתוחים, נכון? למה לא? כל העולם הולך על קרוס אוברים, וגג נפתח זה כיף, אז די מתבקש שיהיה קרוס אוברים גג נפתח, לא? אבל שוב, אם מסתכלים על ההצעה, רואים שחוץ מאיזה קונספטים פה ושם, אין כמעט כלום. היה ניסן מורנו קבריו, כן? רכב פנאי גדול ויקר של ניסן, של יאיר לפיד אגב היה כזה בעבר, והייתה לו גרסה נפתחת, שזה היה מאוד מוזר איך שהוא נראה, וגם די כושל מבחינת המחירות, כי איך שהוא נראה זה גם חשוב. יונדאי הוציא קונספט מעניין על יונדאי סנטה-פה, אוטו גדול, 7 מושבים, בלי גג מעל הראש, שזה מה זה נחמד, אבל אם מסתכלים על הקונספט הזה, שהוא אגב קונספט נוסע, יש אפילו איזה מבחני דרכים שמסתובבים ברשת של הרכב הזה, אבל אם תסתכלו טוב, תראו שפשוט לא הצליחו למצוא פתרון לגג מעל 7 אנשים, זאת אומרת, האוטו פתוח, אבל אי אפשר לסגור אותו. בקיצור, רוצים גם שטח וגם גג נפתח? אין ממש. למה זה כל כך נדיר? זאת השאלה, למה? למה אין כאלה? אז אם נסתכל קצת אחורה, נגלה שבעבר דווקא כן היו. הוויליס המקורי, זה שהצליח להכניע את מדינות הציר במלחמת העולם השנייה, ולנסוע בכל חור ובכל מקום, היה רכב פתוח. הוא לא סתם היה פתוח, הוא היה די ספיידר, אם אתם זוכרים את ההגדרה, ממש פתוח לגמרי, בלי חלונות צד, היה אפשר להוריד אפילו את השמשה הקדמית, ממש כאילו מתיישבים על גבי הקופסה או מה שזה לא יהיה, וככה צולחים כל דבר. גם התשובה האירופית של הוויליס, הדיפנדר, הייתה רכב פתוח לגמרי, והיו עוד כל מיני כלי רכב היסטוריים, למשל פולקסווגן, כולל הבאגי שדיברתי עליו בפרק שעבר, וגם סיטרואן, היו כל מיני מכוניות פתוחות לגמרי בעבר. בהמשך, היו כל מיני גרסאות של גג בד לרכבי פנאי קטנים, כמו אצל סוזוקי, סמוראי וויטרה, רק ששם, כמו ברנגלר, ולהבדיל מהכלי רכב העתיקים ההם, נשארו בכל זאת קורות, בעיקר קורות רוחב, אבל כל מיני קורות, אבות כאלה, שלא לגמרי נתנו לכם שמיים פתוחים, מי שרצה לנסוע ברכב כזה. והקורות האלה שנשארו, היא קצת רומזת לנו על הסיבות לנדירות של כלי רכב כאלה. רכב שטח צריך להיות קשוח במיוחד, והתקרה היא חלק משמעותי מהמרכב. אם הרכב פתוח, ישאירו בדרך כלל רכיבים של התקרה, כדי שהוא יהיה יותר קשיח ויותר עמיד, כשהוא צריך לטפס על כל מיני דברים שלא יתחיל להתעוות ולהתגמש. טרקטורונים, שלהם אין באמת תקרה בדרך כלל, הם עלולים באמת להיות קטלנים, אפילו שהם הרבה יותר קלים. יש את הרכבי סייד בי סייד, הרייזרים והחבר'ה האלה, אצלם דווקא יש שלדה, מרגישים פתוח, כי הכל פתוח פחות או יותר חוץ מהקורות, אבל הרכב הוא עם שלדה. עניין נוסף זה שרכב שטח עלול להתהפך יותר מכלי הרכב אחרים. למה? קודם כל כי הוא גבוה, מרכז כובד גבוה, זה אומר שבתמרוני חירום הוא עלול להתהפך יותר מכלי רכב עם מרכז כובד נמוך. דבר שני, הוא מטפס על כל מיני סלעים, הוא מטפס על דברים, ואם הוא עושה איזושהי טעות, ואם בטעות הוא על שיפוע צעד גדול מדי, או שהוא עושה איזושהי טעות בתמרון בטיפוס גבוה, הוא עלול להתהפך, והתהפכות, בלי שיש משהו שיגן על הנהג מפני הכובד של הרכב, גם במהירות אפס זה יכול להיות קטלני. עכשיו, לא מצאתי סטטיסטיקות על הוויליס המקורי שנלחמו איתו באירופה, אבל אני מניח שהוא היה קטלני, ולא רק בגלל הנטייה שלו למשוך חזק שמאלה בבלימה. סיבה שלישית לנדירות של רכב שטח בלי גג, זה שתא הנוסעים ברכב כזה יצטרך לספוג הרבה בוץ וחול ואבק ומים, כל הטבע ייכנס פנימה. במכוניות של פעם, הם היו מכוניות יותר פשוטות הרבה פעמים, או לפחות מכוניות שנולדו לזה, ואנחנו הסתדרנו עם חיים קצת יותר ספרטניים. היום אנשים יותר מפונקים, המכוניות יותר מגנות, המכוניות יותר עם כל מיני אביזרים וטכנולוגיה ומסכים וכאלה. היום הרבה יותר קשה לתכנן את המרכב ככה שהוא יתאים לספוג את כל החתיכות האלה שיכנסו בין החורים, ועלולים לדפוק את כל האור והתפרים. אז מכוניות שטח פתוחות זה דבר די נדיר בסך הכל, אבל מכוניות פתוחות אחרות זה כן משהו שאפשר למצוא כמעט אצל כל יצרן שמכבד את עצמו ברחבי העולם, בהנחה שיצרן מכבד את עצמו, אבל גם מי שמפתח מכוניות פתוחות לכביש, עדיין יש כאן כל מיני יתרונות וכל מיני חסרונות. בואו נתחיל עם החסרונות של רכב נפתח. דבר אחד, קשה לייצר קשיחות של מרכב, מרכב קשיח, בלי שיש גג. הקשיחות הזאת למשל חשובה בקטע ספורטיבי או בדיוק בנהיגה. היא חשובה גם ברמה הבטיחותית, מרכב גדול וחזק שמגן על הנושאים. אז צריך פתרונות הנדסיים מיוחדים לקשיחות שלא נעזרים בגג. לכן אפשר הרבה פעמים למצוא כל מיני קורות הרבה יותר מסיביות בצדדים, מרכב שבנוי מחומרים הרבה יותר משמעותיים. בגלל זה רכב פתוח בדרך כלל יהיה הרבה יותר כבד מרכב סגור, שזה קצת הפוך ממה שחושבים, אבל זה ככה. זה שהוא כל כך כבד, זה גם הופך אותו לפחות דינמי וחד. אז שוב, הרבה פעמים מכוניות פתוחות, הן מכוניות ספורטיביות, אבל דווקא סביר להניח שאם הם היו עם גג קשיח, הם היו יותר ספורטיביות וחדות. דבר נוסף, הוא באמת עשוי להיות פחות בטיחותי, בעיקר בהתהפכות, ולכן צריך למצוא שם כל מיני פתרונות בטיחותיים מקוריים, למשל מין כלוב קופץ כזה, או מערכות לזיהוי מוקדם של התהפכות, שיודעות לעשות כל מיני דברים אחרים. צריך למצוא שם פתרונות שבמכוניות עם גג סגור הם מובנים. דבר נוסף, יש בעיות של פרקטיקה. רכב פתוח או רכב עם גג שיכול להיפתח, בעיקר אם הוא מבד, יש שם הרבה פחות בידוד מחום ומקור. מזגן יכול לפתור את הדברים האלה, אבל עם הרעש מבחוץ, מזגן מן הסתם לא יכול כל כך לפתור. גם אין כמעט בגאז' כי כל התכנון הזה היותר עווה, תוסיפו לזה עכשיו שצריך גם מקום כדי לדחוף את הגג פנימה, ולכן אין כמעט בגאז' ולפעמים הבגאז' והגג נמצאים באותו מקום, אז אם אני בטעות שכחתי והשארתי מאחור איזה משהו שהוא יקר לליבי, אני עלול למצוא שהוא נמחץ לגמרי אם אני פתחתי את הגג בלי להזיז אותו קודם משם. חוץ מזה, הרבה מכוניות פתוחות יש להם רק שני מושבים. אלה שיש להם מושבים נוספים, זה במקרה הטוב יש שני מושבים שאיכשהו אפשר להיכנס אליהם מאחורה. תנו לי בבקשה דוגמאות למכוניות עם יותר משני מושבים מאחורה. אין כמעט בכל העולם. אני שוב מזכיר את הקונספט הזה של יונדאי סנטה-פה עם שבעה מושבים, אבל זאת לא חוכמה, הם לא הצליחו להתקין שם גג. עוד חסרונות במכוניות פתוחות. רכב כזה מושך הרבה תשומת לב, ולאו דווקא של מי שאני רוצה למשוך אצלו תשומת לב. למשל, האנשים עם מחזיקי מפתחות, שסורטים מכוניות אדומות, במקרה של גג נפתח, הם חותכים עם סכין יפנית את הגג בד. ולהחליף גג לרכב פתוח, זה יקר. חוץ מזה, תשומת לב ששוטרים. שוטרים נוטים יותר לעצור מכוניות שנראות יותר ספורטיביות ובולטות. הם רוצים לראות איך זה נראה מבפנים, אבל הם גם חושדים שאם קניתם מכונית יותר ספורטיבית, סביר להניח שאתם גם מפיקים ממנה כל מיני דברים שהם לאו דווקא חוקיים. גם רשויות המס אגב, אם הם שמעו שיש לכם עכשיו איזה מכונית פתוחה כזאת מפורסמת, הם עשויים להקדים את הביקור אצלכם ולבדוק מאיפה הכסף. כל הבעיות שדיברתי עליהם עד עכשיו מוסיפות את הבעיה הבאה, שהיא גם בעיה מאוד משמעותית. רכב פתוח הוא רכב הרבה יותר יקר. האתגרים ההנדסיים, הנדירות הזאת, בגלל שיש מעט מכוניות כאלה, אז עלויות פיתוח, פרסום, שטח באולם צוגה, כל אלה מתחלקים על הרבה פחות יחידות, וככה כל מכונית הרבה יותר יקרה. חוץ מזה בכלל, זה רכב שהוא מיוחד, אז אפשר לבקש עליו יותר כסף. בקיצור, זה רכב שהוא גם יותר יקר. זה לא מעט חסרונות. אבל הגיע הזמן לדבר על היתרונות של כלי רכב פתוחים. בעצם נראה לי שיש רק יתרון אחד. היתרון הוא שהוא כיף. שיער מתנפנף, אפילו אם יש קרחת. אוטו כזה יכול להיות יפהפה, הוא מזכיר חופים בקליפורניה. אפשר לסגור אותו כשנורא חם או גשם, אבל אפשר גם בדרך כלל לנסוע איתו כשהוא ככה פתוח. האמת, בזכות זה שהוא כזה כיף, יש לו גם אחלה ביקוש בשוק המשומשות, אז אולי זה גם נחשב ליתרון.
אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד?
תשמע, אתה אוהב להרכיב פאזל? אם כן, אז טוב. קודם כל, אתה צריך לאהוב באמת, או להיות מספיק סקרן, להכיר מערכות בפרטים הקטנים, אבל לא שמישהו יספר לך מהפרטים, אלא אתה צריך למצוא את הפרטים. אז אם יש לך את הסבלנות ואת הסקרנות, אז זה אחד התנאים, כמובן.
במובנים מסוימים, נדרש פה משהו שהוא קשה למהנדס. מהנדס רוצה לפתח מערכת, שתעבוד באופן הכי טוב שהיא יכולה. חוקר או מהנדס שעובד בתחום הזה צריך לנסות להיכנס לראש של המפתח של הצד השני, להבין מה הוא רצה לעשות, איך הוא עשה את זה, איך הוא תכנן, אבל גם מעבר לזה לנסות למצוא את הנקודות שבהם המערכת נכשלת. אז יש פה היבט של יצירתיות קונדסית כזאת, זאת אומרת של לבוא ולראות, אוקיי, איך אני יכול להרוס את זה, איך אני יכול לשבור את זה. חקרים כובע לבן, שהמטרות שלהם טובות, שמחפשים איך המערכת, איפה היא נכשלת. לא איפה היא עובדת, אלא איפה היא נכשלת, לנצל את נקודות הכשל. רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים, בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים, למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות RF, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמי עיבוד אות, GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. הגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל, וציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
כמה אנשים מסתכלים על החסרונות ומשתכנעים? המון. כמה אנשים מסתכלים על היתרון ומשתכנעים? מעט מאוד. זה מה יש. אבל אחד האנשים שמשתכנעים מהיתרונות הגדולים של כלי רכב הפתוחים הוא ארנולד שוורצנגר. בוא נגיד שיש אנשים שאוהבים מכוניות פתוחות, ויש אנשים שממש אוהבים מכוניות פתוחות, ולשוורצנגר למשל היו מלא מכוניות, כל מיני, הוא מאוד אוהב מכוניות, הוא מסתובב גם עם אופנועים, שזה מכונית מאוד מאוד פתוחה, אבל עושה רשמי שהוא פשוט כל הזמן מגיע לעולמות סוגה באזורי בברלי הילס, ומזמין כל מיני דברים פתוחים ומיוחדים, בין אם זה עולמות סוגה של מכוניות חדשות, בין אם זה עולמות סוגה שיש בהם מכוניות קלאסיות עתיקות. לדוגמה, בפרק הקודם דיברנו על קדילק אלדורדו, וגרסת ביאטריץ משנות ה-50, היא מכונית שהייתה לשוורצנגר. זאת מכונית שהייתה לו בימי הקולנוע הראשונים שלו באמריקה, זה היה פחות או יותר מבחינתו הגשמת החלום האמריקאי, לשחק בהוליווד ולנהוג בקדילק אלדורדו ענקית ופתוחה. בזמנים הרבה יותר קרובים לעכשיו, כשהיה לו כבר הרבה 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 יותר כסף, אז הוא שם יד מטבע הדברים על מי שאמורה להיות המכונית הפתוחה הכי מהירה והכי יקרה בעולם, בזמנו לפחות, שזאת הייתה בוגטי ויירון רודסטר, מכונית מעל 400 קמ"ש ומעל 1000 כוח סוס, מכונית מאוד מאוד מטורפת, וארנולד שוורצנגר הסתובב איתה מטבע הדברים. המותג שהכי מזוהה עם ארנולד שוורצנגר זה המר. המר הוא הרי ידוע בתור מי שלקח את המותג רכבי הצבא, ההמווי, ושכנע אותם להפוך אותו לרכב אזרחי. אז רכב הראשון, ההמר H1, עם גג בד בסגנון צבאי, שוורצנגר קיבל חתיכה כזאת אחת, ומסתובב איתה, וזה מאוד מאוד נחמד, המר פתוח. סבבה לגמרי, במקום מאוד מאוד אחר, אנחנו זוכרים ששוורצנגר מגיע מאזורים דוברי גרמנית, ומשם מגיעה גם מרצדס פתוחה בשם SLS AMG רודסטר, נמוכה, רחבה, ארוכה, חזקה בטירוף, מכונית אחרת מגרמניה שיש לשוורצנגר, פורשה 911, טורבו קבריו, מכונית הספורט שנמכרת הכי הרבה שנים, באותו שם של מותג, אז גרסת טורבו פתוחה, זה מן הסתם קצת כמו הרכב שליחויות שלו. חוץ מזה, הוא שם יד על טנדר צבאי אמריקאי, שיש לו גג נפתח, טנדר גדול, אבל עם גג קנבס כזה שאפשר להסיר אותו, דודג' M37, רכב בין 60 פחות או יותר, אבל זה לא הרכב הצבאי הכי קיצוני שיש לו, יש לו גם טנק, טנק פייטון M47, הוא משתמש בו לפעמים כדי למחוץ כל מיני מכוניות, ולעשות כל מיני דברים שמצטלמים מאוד מאוד טוב, ויכול להיות שחלק מהמאזינים שלי אומרים עכשיו שטנק זה לא קבריולה, אבל אני מזכיר לכם שבטנק אפשר לפתוח את המדף ולסוע עם המדף פתוח, אז נו, אז אפשר קצת לומר שהרכב קבריולה. חוץ מזה, שוורצנגר מסתובב עם רכב שנקרא אקסקליבר, שזה מין רפליקה אמריקאית משנות ה-80 למרצדס SSK משנות ה-20 וה-30. שוורצנגר אגב גם הוא רפליקה אוסטרית לאיש אמריקאי. בכל מקרה, ה-SSK רכב מאוד מאוד נדיר, פיתח אותו פרדיננד פורשה בשביל מרצדס. זאת מכונית ספורט, ביצועים מטורפים לתקופה ההיא, מכונית נדירה בהגזמה, ייצרו ממש מעט כאלה, ואם במקרה מישהו יחליט למכור ואתם רוצים כזה, אז כמה עשרות מיליוני אירו אתם צריכים להכין. מכונית קצת פחות יקרה, אבל קצת פחות, היא בנטלי קונטיננטל GTC פתוחה שיש לו, חוץ מזה יש לו גם פרארי 360 ספיידר, לפחות הייתה לו, כנראה היום כבר לא, וטסלה רודסטר, מכונית חשמלית לגמרי, בכל זאת מושל קליפורניה, הוא היה צריך להראות את התשוקה שלו גם לחשמל ירוק, גם להנאה ירוקה, ואלון מסק מטבע הדברים, הבן אדם שמנהל את טסלה, הצטרף אליו אישית לנסיעת ההשקה. אז שוורצנגר חי טוב, והשאלה איזה מכלי הרכב האלה אתם יכולים לקנות בארץ? התשובה היא שכמעט אף אחד מהם, אבל יש בכל זאת בארץ כמה רכבי קבריולה שכן מומלצים ואפשר לקנות אותם ממש היום בישראל. קודם כל יש את המיני קבריו, מיני קופר קבריו. המכונית היא מכונית קטנה וחמודה, היא גרסת רטרו שככה מזכירה לנו את המיני המקורית, יש בה המון עיצוב והיא גם נוסעת מצוין וגם יש צלילים נחמדים מאוד, בעיקר בגרסאות היותר חזקות, אבל באופן כללי היא נשמעת טוב, היא נראית טוב ונותנת הרבה חוויה של נהיגה. בגרסה הפתוחה שלה היא גם אחת המכוניות הפתוחות הכי זולה בישראל, למרות שהמחיר שלה לא זול בכלל, מתחילה קצת מעל 200 אלף שקל, מגיעה עד ליותר מ-300 אלף שקל בגרסת צ'ילי, ג'ון קופר וורקס, מכונית חזקה עם 230 כוח סוס, בלי ספק מכונית קטנה, אבל מלאה בפן. המכונית הבאה היא מכונית שדיברנו עליה בחלק הקודם, מזדה MX-5. המכונית היא שוב מכונית שמזכירה את הקלות והפשטות של המכוניות הבריטיות הפתוחות של פעם, רק שהמחיר שלה כבר נהיה בארץ מאוד מאוד יקר. עכשיו בכלל לאחרונה קיבלה גרסה יותר חזקה, היא נמכרת כאן בגרסה אחת עם 183 כוח סוס, שזה הרבה, היא לא צריכה הרבה כוח, וגם המחיר, כמעט 250 אלף שקל, זה מחיר שקצת מרחיק את האוטו, אבל באמת, מי שמחפש מכונית שהיא כיף טהור, והיא גם נראית כזאת, אז מזדה MX-5 היא דוגמה מצוינת. נמכרת בישראל גם גרסה אחרת של אותה מכונית, מכונית שנקראת אבארט 124 ספיידר. אבארט זה מותג ספורט של פיאט, ופיאט משתפת פעולה עם מזדה, לוקחת כמעט את כל המכונית כמו שהיא ממזדה, אבל משנה בכל זאת את המנוע והגיר וכל מיני פרטים בעיצוב. המכונית יותר יקרה בערך 300 אלף שקל, היא גם הרבה 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 יותר עם סאונד חזק, יש לה צליל שאי אפשר להתעלם ממנו, שומעים אותו למרחקים גדולים. היא נמכרת גם בארץ בגיר אוטומטי, שזה קצת מוזר למי שאוהב חוויות נהיגה נטו נטו, אבל מכונית מאוד מאוד נחמדה וכיפית. ואנחנו עוברים למכונית יותר יקרה, שברולט קמארו, זוכרים שדיברנו על הקמארו קופה, מבחן דרכים, מכונית מאוד מרשימה, אמריקאית, נראית כזאת מאוד שרירית ועם צלילים מדהימים, אז יש לה גרסה נפתחת, קבריו, מכונית שעולה בערך 400 אלף שקל, שזה נשמע הרבה, אבל יחסית לכוח ולעיצוב וכל מיני כאלה, דווקא היא לא נמצאת במקום יותר מדי יקר. היא מכונית שלא רק שהיא נשמעת מאוד טוב, גם יש לה הרבה מאוד כוח, 335 כוח סוס, בארצות הברית יש לה גרסה אפילו יותר חזקה, מיצה מאוד מאוד חזק, וגם מתנהגת בצורה מאוד מאוד טובה ויפה, מכונית שפשוט כיף להיות איתה. במחיר עוד יותר גבוה, אבל באופן יחסי, שוב, אל תסכלו אותי, באופן יחסי, מחיר לא מטורף יחסית למה שקונים בארץ, יש את הפורשה בוקסטר, שעולה כאן 496 אלף שקל, נכון להקלטת הפרק הזה. זה הרבה כסף, אבל זאת מכונית פתוחה של פורשה, עם הרבה מאוד יכולת גם כן, והרבה מאוד פן. במחיר הזה מקבלים אותה עם גרסת השני ליטר, מה שנקרא ה-718. יש לה 300 כוח סוס, מיצה ל-100 קמ"ש בפחות מ-5 שניות, והיא פורשה, היא מרגישה כמו מכונה מאוד קשיחה ומרשימה, ונותנת חוויה שהיא בכל זאת מיוחדת, אפילו אם לא מסתכלים על איזה מותג נמצא שם מאחורה. רק לסבר את האוזן, ל-BMW למשל יש גרסאות פתוחות של BMW 2, המכונית הקופה הקטנה שלהם, שעולות יותר מהמכונית הזאת של פורשה. אנחנו עדיין בגרמניה, אבל ברמות מחיר כבר אחרות לגמרי. יש את אאודי R8, מכונית שמבוססת על למבורגיני, בגלל שאאודי היא בעלת הבית של למבורגיני. אז ה-R8 היא מכונית שיש לה גרסה פתוחה, משתמשת במנוע שמתחיל את הדרך שלו בלמבורגיני, היא נראית מדהים, והנתונים שלה מטורפים, 540 כוח סוס, תאוצה ל-100 קמ"ש ב-3.5 שניות פחות או יותר, מגיעה מהירות סופית לכמעט 320 קמ"ש, מכונית על גג נפתח, המחיר סדר גודל של 1.6 מיליון שקלים. במחיר דומה אגב אפשר לקבל גם מכונית פתוחה של פרארי, מכונית נקראת פורטופינו, פורטופינו עולה 1.7 מיליון שקלים, אם אתם בסדרי גודל של המחירים האלה, אתם מקבלים אותה עם מנוע טורבו, 3,800 סמ"ק, עם 590 כוח סוס, והאצה ל-100 פחות או יותר אותו זמן כמו האודי, 3.5 שניות, מהירות מרבית אפילו קצת יותר גבוהה, 323 קמ"ש. בקיצור, פרארי, אתם תסובבו, כולם יסתכלו עליכם, אבל אתם צריכים גם לשלם בשביל זה. והאופציה הפתוחה האחרונה שאני רוצה להזכיר היא באמת עולה כל הזמן, אבל מה לעשות, היא מתאימה פה, הג'יפ רנגלר, שתמיד אפשר לפתוח אותו, זה לוקח שעה אבל אפשר לפתוח אותו, ואז ייסוע באוויר הפתוח גם כשלמטה יש סלעים ובוץ ומעברי מים. ואגב, המחירים שם הם מחירים שהם לא באזורים הגבוהים שאנחנו הזכרנו עכשיו. גרסה הכי בסיסית שאפשר עם גג פתוח בערך 300 אלף שקל, זה מחיר מאוד 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 גבוה בשביל ג'יפ, אבל עדיין מי שרוצה את השמיים הפתוחים, אז יש את האופציה. לסיכום שני הפרקים האלה, אני רוצה לשאול את השאלה, מה העונה הכי טובה לנסוע בקבריולה? הרבה פעמים אומרים שאלה מכוניות בשביל קיץ, זאת אומרת, אם תיסעו עכשיו בנגיד אנגליה וגרמניה, תראו שיש שם הרבה מאוד מכוניות פתוחות, ואז תעברו לארץ ותגידו, למה דווקא שם הארצות החורפיות יש להם המון מכוניות פתוחות, ואצלנו אין כמעט כאלה. אז קודם כל אני מניח שהתשובה היא שפשוט כאן המכוניות הרבה יותר יקרות, והרבה יותר קשה לקנות מכוניות כאלה, אבל בכל מקרה, מכונית קבריולה בקיץ, זה מצטלם מצוין בעיקר לסדרות מטקסס, אבל תדמיינו את הנסיעה הזאת בפקק, עם כל הלחות, והשמש הקופחת, והזבובים והיתושים, באמת קבריולה זה מכונית שמתאימה לקיץ? אני לא בטוח. אז חורף? בחורף השמש באמת פחות קופחת, אבל לנסוע עם גג נפתח בגשם ובשלג וברד ובאמת, אז רגע, אז אולי סתיו ואביב עונות המעבר, שאלה אם באמת אתם רוצים לנסוע עם גג נפתח דרך אובך, או הטיפות הענקיות המתונפות האלה שבקצת גשם שיורד אחרי, או כל הרוחות ההיסטוריות האלה שעוברות ומכניסות, זה ממש עושה מצוין לקשרים בשיער. אז תשובה לשאלה, מה העונה הכי מתאימה? אין עונה שמתאימה, יש מיינדסט מתאים. זה לא משנה מתי, צריך את הראש הזה שמחפש את התחושה של החופש, את להרגיש את העולם, ולא משנה מה יש בעולם, אם זה מזג אוויר מושלם וכוכבים יפים בשמיים, או שזה מזג אוויר פרוע. זה לראות ולהריח את העולם מקרוב. עם מזג האוויר, יש בעולם מספיק מכוניות סגורות טרמטית שמבודדות ממזג האוויר. אני אחבוש כובע או אני אלבש מעיל שערה. זה לא מה שיעצור את מי שבשבילו מכונית זה להרגיש. והמיינדסט הזה, כנראה שלא הרבה אנשים נכנסו לראש, כי המכונית הפתוחה, בעיקר הרודסטר, הולכת ונעלמת מהעולם. הקרוס אוברים תופסים גם אותה. אתם חולמים על מכונית פתוחה? תזדרזו לקנות, כי אולי מחר כבר יהיה מאוחר מדי. עד כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי האקזוז בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה, אני באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.runlevy.com. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה, תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב, תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, runlevy.com. תודה רבה וביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.